קשת כל שידורי תורה.
שיעורים יינתנו על ידי הרב יונתן גרוסמן. הרב יונתן גרוסמן.
שיעורי קשת השבוע, ביחד עם זכות הבצת התורה והרבים, מוקדשים לעילוי נשמת אהרון צבי, בן אליהו זאב ז"ל. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים.
שלום לכולם. בפרשת השבוע, פרשת בו, בני ישראל יוצאים ממצרים והתהליך הארוך והמפותל של השיעבוד ושל המכות מגיע לידי חתימה, לידי סיום, וניכר שהכתוב מנצל לשון חגיגית במיוחד כדי לשדר את התחושה שהנה קורה כאן משהו מיוחד במינו. ויסעו בני ישראל מרעמסי סוכותה כ600,000 רגלי הגברים לבד מטף, וגם ערב רב עלה איתם וצורן ובקר מקנה כבד מאוד וכולי וכולי. ועכשיו פסוקי החתימה מיוחדים, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה וארבע מאות שנה, והיא מקץ 30 שנה וארבע מאות שנה, והיא בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. ליל שימורים הוא לאדוני להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לאדוני שימורים לכל בני ישראל לדורותם. ניצול הלשונות, והי מקץ 30 שנה וארבע מאות שנה, והי בעצם היום הזה, וכינוי ישראל כצבאות השם מארץ מצרים, זה הצבא של השם. אומנם הקדוש ברוך הוא הנלחם, אבל הם הצבא שלו. הביטויים האלה הם באמת ביטויים חריגים וחגיגים ותורמים לתחושת הקורא, שהנה קורה כאן משהו מיוחד, זה לא עוד פסוק סתמי בתורה. והנה דווקא הפסוקים האלו מעלים בעיה קשה מאוד בפשטי מקראות, וכוונתי לחישוב הזמן. כמה זמן ישראל ישבו בארץ מצרים? לכאורה הפסוקים כאן מפורשים, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה וארבע מאות שנה. 430 שנה ישבו בני ישראל במצרים, והפסוק חוזר על זה שוב, והיא מקץ 30 שנה וארבע מאות שנה, והיא בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. כלומר, לפי הפסוקים שלפנינו, ישראל ישבו במצרים 430 שנה. כידוע, הפסוקים האלו נתקלים בקושי עצום כשבאים לבחון אותם גם מול מסורת חז"ל שבידינו, שכידוע מדברת על 210 שנים כמניין רדו, וגם ה-210 שנים יותר מסתבר מתוך פשטי מקראות במקום אחר, כי התורה בפרשת השבוע הקודמת, בפרשת וירא, תוך כדי רשימת הייחוס של אהרון, עקבה אחרי ארבעה דורות ונתנה לנו גם את הזמנים, כמה זמן כל אחד חי. כך בתחילה, אני עכשיו קורא בפרק ו' פסוק ט"ז, ואלה שמות בני לוי לתולדותם גרשון וקהת ומררי, ושני חיי לוי 37 שנה, לוי חי 137. ואחר כך מיד, ושני חיי קהת, בנו של לוי, 133. ואחר כך מיד, שני חיי עמרם, שזה הבן של קהת, הוא חי שוב 137. ובסופו של דבר היחידה הזו מסתיימת, שהוא משה בן 80 שנה, ואהרון בן 83 שנה, בדברם אל פרעה. וכפי שכבר רש"י מאיר שם, כשבוחנים את המספרים האלו, אין שום דרך להגיע ל-430 שנה שישראל ישבו במצרים. כי מדרך הטבע כל אדם לא מוליד ביום שהוא מת, כלומר יש שנים חופפות, אם לוי חי 137 וקהת חי 133, כמובן חלק מן השנים האלו חופפות, לוי כבר יורד למצרים כשקהת בזרועותיו, וברור לגמרי שאי אפשר לצרף ככה סתם ככה את השנים, ולפיכך קשה מאוד להגיע ל-400 שנה או 430 שנה כדברי פרשתנו. כאמור, גם מסורת חז"ל, מסורת עתיקה בידינו, שישראל ישבו 210 שנה, שזו מסורת שמסתדרת הרבה יותר עם חישובי הזמנים מתוך ארבעת הדורות המפורטים ברשימת ייחוס אהרון בפרק ו'. ממילא יש כאן סתירה גלויה בתוך סיפור יציאת מצרים של ספר שמות, בין הפרשה שקראנו שבת שעברה, שמשם עולה שישבו במצרים כ-200 שנה, ובין הפרשה שלנו, פרשת בו, שמסכמת באופן מפורש ואומרת שישראל ישבו במצרים 430 שנה, כפול, 200 ו-400. צריך לעשות כאן משהו מאוד יצירתי, כנראה, בשביל איכשהו להצליח להכיל את שתי הפרשיות האלו גם יחד. למעשה, הסתירה זו שבין שני המקורות הללו, שבתוך סיפור יציאת מצרים, נרמזת כבר בברית הקדומה שבין השם לאברהם, בעודו אברהם, בברית בין הבתרים. גם שם הקדוש ברוך הוא לכאורה רומז לשני תיאורים, תיאורי זמן שונים לגמרי. מצד אחד אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ויאמר לאברהם, זה בבראשית פרק ט"ו, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. זמן מפורש, 400 שנה. אבל מיד ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. ישראל צריכים להתעכב במצרים 4 דורות, כי לא שלם עוון האמורי עד לתום 4 הדורות האלו. איך יכול להיות שבאותה נשימה אומר השם יתברך לאברהם שישראל יהיו במצרים 400 שנה, ומיד מוסיף, ודור רביעי ישובו הנה. מלבד משחק המילים שבין 400 ודור רביעי, 4 ו-4, אין שום קשר בין שני תיאורי הזמן האלו. איך אפשר שארבעה דורות יהיו 400 שנה? וכי כל דור ודור אמור להוליד בגיל 100, כנס הגדול שקרה לאברהם אבינו, הדבר הזה גם לא סביר, וגם אנחנו יודעים מפועל שהוא לא קורה. כי הרי כל אחי יוסף, כלומר שבטי ישראל, כשיורדים למצרים, הם עצמם בסביבות גיל 40, והם כבר יורדים עם ילדיהם. כלומר שהם הולידו פחות מבין 100. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר מצד אחד 400 שנה, ומצד שני מדבר על דור רביעי? עכשיו, זה למעשה אותו מתח שמצאנו גם בסיפור יציאת מצרים שבספר שמות שעמדנו עליו קודם. כי אם מדברים על דור רביעי, 4 דורות, זה באזור ה-200 שנה, זה יכול להיות. אם מדברים על 400 שנה, 400 או 430 שנה, זה אפילו על דרך העיגול. אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים אומר, עוד 400 שנה הם יחזרו, גם אם בפועל הוא מתכוון ל-430, זה לא מסוג הסתירות שמפילות אותנו מן הכיסא. 400 ו-200 זה ממש סתירה גלויה, וצריך לעשות עם הפער הזה משהו. צריך איכשהו להבין אותו, מה התורה מתכוונת בנתינת שני הנתונים הסותרים הללו. הדעה המקובלת, הגישה המקובלת, החל מחזל, זה משתקף כבר בסדר עולם רבה, משתקף גם בבראשית רבה ובשמות רבה, ובעוד מדרשים רבים, והראשונים כמעט כולם אימצו את הגישה הזו. העמדה הזו מבקשת לחלק בין חישוב הזמן מאז ברית בין הבתרים, או מאז הולדת יצחק, לבין הזמן הממשי שאכן משפחת יעקב ירדה למצרים וישבה בפועל בארץ מצרים. הטענה היא שאם סופרים את השנים מאז ברית בין הבתרים, אז אכן עוברים 430 שנה. וייתכן שמלדת יצחק זה יוצא גם בדיוק 400. בשביל זה צריך להקדים את ברית בין הבתרים קצת לעליית אברהם לארץ, זה ברוך בפני עצמו, איך נכנסים 30 שנה בין ברית בין הבתרים לבין לדת יצחק, אבל זה לא כך חשוב לנו עכשיו. בערך 400-430 שנה מאז הבשורה, מאז הברית שנחרטה עם אברהם. והארבעה דורות שהקדוש ברוך הוא מדבר עליהם בברית בין הבתרים, או החישוב שלנו שמגיע פחות או יותר ל-200 שנה, כמסורת חזל 210 שנה, זה מתאר את הזמן הממשי שמשפחת יעקב ירדה למצרים עד יציאתם ממצרים והליכתם לארץ ישראל, ארץ כנען. הפירוש הזה הוא פירוש עתיק מאוד, והוא בא לידי ביטוי בשני היבטים מעניינים. ההיבט הראשון הוא בתרגום ה-70, שכבר הגמרא מאירה על ההבדל הזה שבין נוסח המסורה לבין נוסח ה-70. תרגום ה-70, כנראה בגלל שרצה להיעתר לקריאה הזו, ש-430 שנה זה מאז ברית בין הבתרים, הרגיש שהוא חייב לשנות קצת את הפסוק בפרשה שלנו. אצלנו כתוב, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. נו, אנחנו הרגע אמרנו שלפי קריאת חז"ל, אין הכוונה שהם ישבו במצרים 430 שנה, אלא זה נספר כבר מאברהם, יצחק ויעקב, עוד לפני ירידתם למצרים. אז אכן, תרגום ה-70 הוסיף פה, הוא מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות 30 שנה ו-400 שנה. התוספת הזו ובשאר ארצות כנראה מבקשת לאפשר את הקריאה שתציע ש-430 שנה צריך לספור מאז ברית בין הבתרים, ואז כפי שחלק מהראשונים מאירים, אפילו את תקופת ישיבתו של אברהם בחברון יש לספור כשאר ארצות, וגם את תקופת ישיבת יצחק בחברון, וודאי הליכת יעקב לחרן, בגלל שכל עוד ישראל לא ירשו את הארץ באופן לאומי, באופן מהותי, אז זה נחשב להם לגרות, זה נחשב לגר יהיה זרעך, ובמובן הזה תרגום השבעים הרגיש שברגע שיוסיף את בשאר ארצות הוא פותר את הקושי של הפסוק שלפנינו. זה אומנם פתרון יצירתי, הבעיה כמובן בתוספת הזו של השבעים שהיא תוספת, זה לא מה שהפסוק אומר. הפסוק אומר, הוא מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה, ובאמת הפסוק הזה בנוסח הזה שלו קשה מאוד על הקריאה החזלית המקובלת, ושוב אני אומר שהיא הקריאה שאומצה על ידי רוב רובם של הראשונים. באבן עזרא יש איזה רמז, איך אפשר בכל זאת אולי להתמודד עם זה? אבן עזרא אומר שכאן מגיע סיום התקופה. כלומר, מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים, מביא לידי סיום את תקופת 30 שנה ו-400 שנה. זה פירוש שהוא אפשרי, ואף על פי כן הוא לא פירוש נוח, הוא לא הפירוש המיידי. זה לא הקריאה הפשוטה לפסוק מעין זה. ולפיכך, אם יהיו הצעות אחרות, יכול להיות שעדיף לפנות להצעות נוספות, או לפחות להעיר אותם. ולהעיר עליהן. אגב, גם שימו לב שהפסוק אומר הוא מושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים, וגם פה צריך להיעתר לקריאה שרוצה לטעון שההגדרה של בני ישראל יכולה להיות מוסבת כבר על אברהם ויצחק ויעקב בישיבתם בארץ כנען ובחרן. בכוח זה אפשרי, אבל זה גם לא כל כך נוח. אני חושב שהקריאה יותר פשוטה לבני ישראל זה דווקא לאחר שיש כבר את הבנים של ישראל, את שבטי ישראל, מאז הם מכונים באופן רחב בני ישראל, אבל זה עוד נתון אגבי. בכל מקרה, עצם ההצעה הזו של חז"ל, מלבד הקשיים שהזכרנו, אני רק רוצה להעיר שמלבד בתרגום השבעים היא מתממשת גם בחלוקת הטעמים בברית בין הבתרים. בפרק ט"ו בפסוק י"ג, הטעמים מחלקים את הפסוק באופן הבא: ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. ועכשיו תחת האותם יש אתנחת, ועינו אותם 400 שנה. כלומר, המוזיקה שלה יוצאת בסוף כך: כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. עכשיו, קריאה שכזו מאפשרת לראות ב-400 שנה חזרה לידו עתידה, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. זה לא תיאור של ועבדום ועינו אותם 400 שנה, אלא גר יהיה זרעך בארץ לא להם, שם הם יעבדו. בחלק מהזמן הם גם יעבדו, וכמה זמן גר יהיה זרעך? 400 שנה. כאמור, גם השבעים וגם הטעמים מנסים בעצם להסתדר עם הפירוש החזלי הרווח גם בקרב הראשונים, אבל כבר הערנו שבפשטי מקרות הוא קצת קשה. גישה אחרת, גישה נוספת, שגם היא קיימת כבר בחז"ל, כך מופיע בפרקי דרבי אליעזר למשל, שמסתמך על מדרשים קדומים פה, שהחישוב של 430 שנה הוא משום מה חישוב כפול. כלומר, באמת מדובר ב-215 שנה. ואיך מגיעים ל-430? 430 זה בדיוק 215 כפול 2, פעמיים 215. אז הניסוח שמופיע בפרקי דרבי אליעזר הוא שהקדוש ברוך הוא חישב לישראל גם את הימים וגם את הלילות. כלומר, בנוהג שבעולם, מצד הגזרה המקורית, ישראל היו צריכים לעבוד במצרים 400 שנה או 430 שנה, אבל בימים, בלילה היו צריכים לנוח. פרעו שיאבד את ישראל גם בימים וגם בלילות, ולפיכך אפשר לכנות 215 שנה בכינוי 430 שנה. כי אמנם בפועל מצד הזמן האסטרונומי זה רק 215 שנה, אבל ישראל עבדו פה גם ביום וגם בלילה, ולפיכך זה הופך להיות 430 שנה. הקריאה הזו, אני מבין שהיא נשמעת במבט ראשון דרשנית, ואף על פי כן אני בסוף דבריי אבקש לאמץ משהו במתודה שאני חושב שיכול להיות כאן מאוד מאוד מעניין. רגע לפני שנפתח את ההצעה שאנחנו מבקשים ללכת בה, רק רוצה להזכיר שיש גישה נוספת שגם היא מופיעה במדרשים הקדומים כבר, שיש כאן למעשה פער בין התכנון המקורי לבין מה שקורה בפועל. כלומר, לפי התכנון המקורי, הקדוש ברוך הוא התכוון שישראל יהיו במצרים 430 שנה. אבל בפועל, הקדוש ברוך הוא חס על עמו, אחרי שראה עד כמה פרעה משעבד אותם באופן קשה, ולפיכך קיצר את שנות השיעבוד ל-210 או ל-215, משהו מעין זה. הבעיה בקריאה הזו היא שהפסוק בסופו של דבר מסכם כמה ישראל ישבו במצרים, והוא כבר נאמר לא מנקודת המבט של הגזרה הקדומה, אלא מנקודת המבט של הפרספקטיבה הסופית, של חתימה. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. אז הנה הם ישבו במצרים 430. מתוך כך נדמה שאכן היו 430 שנה, וקשה לומר שזו רק הגזרה הקדומה. בכל מקרה, אלו שלוש הגישות המרכזיות המצויות בדברי חז"ל, להבנת פשר היחס שבין ה-210 ל-430 שנה. ואני מבקש ברשותכם לנסות לפתוח קריאה אחרת שתבקש להתייחס מראש באופן אחר קצת לחישובי הזמנים, לחישובי השנים, כפי שמצויים כאן בכתובים שלפנינו. את הפתח לקריאה מוזרה שאני רוצה להציע עוד מעט, הפתח הזה מצוי בפירוש של קסוטו לספר שמות, אני אבל מבקש ללכת בדרך קצת שונה מהדרך שלו. באמת, התורה נותנת לנו לכאורה את המקום שבו יהיה הכי נוח לחשב את הזמנים, כי יש שם ארבעה דורות שהתורה אומרת כל אחד כמה הוא חי, כוונתי לרשימת היחוס שהוזכרה כבר קודם, ששם הקדוש ברוך הוא מסכם ואומר, הנה, הם משה ואהרון המדברים אל פרעה, שם יש תחושה עמוקה של בדיוק ארבעה דורות, כפי שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, דור רביעי, ושם פתאום התורה נזקקת לומר את השנים, כמה כל אחד חי, כנראה התורה חושבת שהשנים האלה יש להם איזו משמעות. יש איזה ערך לדעת כמה שנים חי לוי, כמה שנים חי בנו כהת, כמה שנים חי נכדו של לוי, אמרם, וכמה נינו, משה ואהרון, עד שהם יוצאים ממצרים, כשמדברים מול פרעה. אם נחזור אל הפסוקים שמה ואל המספרים שהתורה שם מוסרת לנו, אז אפשר לגלות דבר מעניין. בואו ננסה לעקוב כמה שנים כל דור לפי הנציגות הזו שלו, כלומר לוי כהת אמרם ואהרון, כמה שנים כל אחד מהם חי בפועל במצרים, כמה שנים כל אחד מהם ישב במצרים. בשביל זה כמובן צריך לדעת באיזה גיל כל אחד מהם ירד למצרים. אנחנו יודעים כמה שנים כל אחד חי, אבל צריך להפחית מהשנים הללו את השנים שבו הוא עדיין חי בארץ כנען, או בחרן, עוד לפני שבכלל שהם עלו לארץ כנען. באיזה גיל הם ירדו למצרים? טוב, פה לא הכל מספיק ברור וחד משמעי, אם כי הכל פחות או יותר סביר, מסתבר. מה אני מתכוון להציע? אנחנו יודעים שיוסף, כשהמשפחה מגיעה למצרים, יוסף בן 39. זה נתון שהתורה מוסרת לנו, כי התורה אומרת שיוסף הוא בן 30 כשהוא יוצא מבית הכלא ועומד לפני פרעה, ואחר כך יש 7 שנות צבא, כלומר יוסף בן 37, וכשהמשפחה יורדת, כשהאחים עומדים מולו, אז אומר להם כי זה שנתיים רעב בקרב הארץ ועוד 5 שנים. כלומר 7 שנות צבא ועוד שנתיים רעב, ביחד 9 שנים, אז יוסף הוא בן 39 כשהמשפחה יורדת למצרים. המספר הזה הוא מספר, מבחינתנו, מספר ברזל, מספר שמנו אפשר להתחיל לבחון גם את כל שאר האחים והמשפחה, מה סביר מתי כל אחד יורד. ואת כל זה אני אומר בשביל להגיע ללוי. לוי שהוא פותח רשימת הייחוס שלפנינו, לוי בן ישראל, בן יעקב. לוי כידוע גדול מיוסף, שהרי הוא נולד לפני יוסף, כי כשיוסף נולד, יעקב כבר אומר ללבן של חני ולחי אל מקומי ולארצי, ובסוף לבן משכנע אותו להישאר עוד 6 שנים בחרן. מסתבר שלוי ויוסף נולדו באותם 7 השנים שבהם יעקב עבד עבור לאה, עבור רחל, 7 השנים השניות שהוא עבד עבור רחל. אז נולדים כולם, כל בניו וביתו דינה, ולוי הוא הבן השלישי של לאה, ראובן, שמעון, ורק אז לוי. כלומר, בתוך 7 השנים הללו, יוסף חותם את 7 השנים, לוי הוא הבן השלישי, כך שאני חושב שאפשר להניח שלוי גדול מיוסף ב-3 או 4 שנים, משהו מעין זה. גם אם אנחנו טועים פה, הטעות היא בגדר של חצי שנה לפה, אפילו שנה שלמה, אבל במושגים הרחבים שאנחנו מדברים עליהם, זה לא יהיה משנה בכלל. כלומר, אם יוסף הוא בן 39, כשהמשפחה יורדת למצרים, אז לוי, בהנחה שהוא גדול ממנו כאמור, נגיד 4 שנים, לוי הוא בן 43. אז אם נפחית מ-137 שנות חייו של לוי, 43 שנים ראשונות שבהם הוא לא היה במצרים, אז יצא שהוא ישב במצרים 94 שנים. כך לגבי לוי. כהת זה כבר מורכב יותר. כהת, כל מה שאנחנו יודעים להגיד עליו, כהת בנו של לוי, שהוא נמנה עם בני לוי היורדים למצרים, הוא בנו השני, גרשון, כהת ומררי. כאמור, לוי הוא בן 43 כשהוא יורד, ויש לו כבר 3 בנים. אנחנו יודעים שלצידו של כהת יש לו כבר בני דודים שיורדים עם ילדיהם שלהם. אני מתכוון לבני יהודה שיורד גם עם נכדיו, כלומר עם בני פרץ, חצרון וחמול. במילים אחרות, כהת אמור להיות בשנות העשרה של חייו, הוא עצמו כנראה עדיין בלי ילדים, אבל יש כבר בשכבת גילו בני דודים שיש להם ילדים. אביו בן 43, הוא הבן השני שלו. פה אני מבין שאני מניח הנחה, אבל שוב אני חוזר ואומר שגם אנחנו טועים, אז פה הטעות תהיה 5 שנים לפה, אפילו 20 או 30 שנה לפה, למעשה לא כל כך יהיה לנו משמעותי. אבל בואו נניח, רק לצורך הבדיקה של הדבר, שכהת הוא בערך בן 17 כשהוא יורד למצרים. כאמור, אביו לוי בן 43, הוא בן 17, ובנו שלו כבר נולד במצרים. אז להגיד שהוא בן 20 וצריך להבין למה עדיין אין לו בן, להגיד שהוא רק בן 10, אז בכל זאת יש לו בן דוד שכבר כן הוליד, וכולם פחות או יותר באותה שכבת גיל כאמור. לפיכך בואו נניח שהוא בערך בן 17. אם הוא בערך בן 17, אז מ-133 שנות חייו של כהת, צריך להוריד 17 שנים ראשונות שאותן הוא עשה לפני שהמשפחה ירדה למצרים, וזה יוצא 116 שנים. אמרם, מאחר שהוא כבר נולד במצרים, אנחנו יודעים לחשב את כל 137 שנות חייו במצרים, ולפיכך אמרם 137 שנים חי ו-137 שנים ישב במצרים, כך גם לגבי משה ואהרון. בואו נדבר על אהרון, ולו בגלל שרשימת הייחוס מתמקדת באהרון. זו רשימת ייחוס שמתמקדת באופן מיוחד באהרון, ולא כאן המקום להאריך בדבר. אז אהרון יוצא ממצרים כשהוא בן 83 שנה, 83 שנה הוא ישב במצרים. יוצא לנו כך, לוי ישב במצרים 94 שנים. כהת ישב במצרים בערך 116 שנים. אמרם ישב 137 שנים. ואהרון ישב 83. מי שיחשב מהר את כל השנים האלו, כל אחד ואחד, כמה שנים הוא ישב במצרים, יגיע למרבה ההפתעה ל-430 שנה בדיוק. עכשיו, כמו שכבר אמרתי, אני מבין שכהת, יכול להיות שזה לא 116 שנים שישב במצרים, אלא 118. יכול להיות שזה לא 116, אלא 114. אבל אם כך, נגיע ל-426 או 432. אנחנו חזק מאוד נמצאים באופן מאוד יציב על מספר 430 שנה, אם מחשבים את הדורות, את ארבעת הדורות שהתורה נתנה לנו, עם המספרים שלהם שהתורה רמזה עליהם, אנחנו יוצאים עם המסקנה ש-430 שנה ישבו ישראל במצרים, אם מחשבים כל דור ודור בפני עצמו. הבעיה היא כמובן פשוטה. מצד אחד, הנה לכאורה פתרון קסם, הגענו ל-430 שנה מתוך ארבעת הדורות הנידונים. מצד שני, כולנו מבינים את הברוך שנכנסנו אליו, בגלל שכל דור ודור כאן חושב בפני עצמו. למרות שכמובן במקביל, בשעה שכהת יושב במצרים, הוא יושב כבר עם בנו אמרם, וזמן עיקר מחייו של אמרם הוא בילה לצידו של אהרון, ואיך אנחנו יכולים לחשב כל אחד בפני עצמו. אבל פה צריך באמת לקחת בחשבון שאנחנו לא מדברים על חישוב של זמן רגיל. על פניו, בדרך כלל שבאים לחשב שנים, שבאים לחשב זמן, אז בוחנים את זה על פי השמש, על פי גורמי השמיים, על פי תנועות גורמי השמיים, אנחנו מחשבים ימים ומחשבים שנים וגם חודשים, וכשאנחנו אומרים 400 שנה, אנחנו מתכוונים לומר במילים אחרות, 400 פעמים שהיו, אולי בעולם העתיק, המשפט היותר מדויק יהיה פה לומר, 400 פעמים שארבע עונות השנה התחלפו להם. מאביב עד אביב. בשפתנו אולי אנו מדברים על כמה פעמים כדור הארץ הקיף את השמש, אבל זה לא משנה, אלו תיאורי זמן אסטרונומיים אובייקטיביים. אבל למעשה אפשר לדבר גם בתיאורי זמן אחרים. מי שמצוי בעולם הבנייה למשל, יודע שכשמישהו מגיש תוכנית לממשלה שהוא הולך לבנות גשר, אז הוא לא אומר כמה זמן ייקח לי לבנות את הגשר, הוא מדבר בשעות עבודה. כמה שעות עבודה אני זקוק בשביל לבנות את הגשר הזה. אם תתנו לי 20 פועלים, אז שעות העבודה יתחלקו רק ב-20. אם תתקצבו לי 200 פועלים, אז שעות העבודה יתחלקו ב-200 פועלים, ב-200 עובדים. כשמדברים על עבודה, אז בבת אחת, תיאור הזמן חייב להתייחס באופן מיידי לעובדים. כמה עובדים יש? כי בשביל להשיג פרויקט מסוים, ככל שהוא מתחלק בין יותר עובדים, אז ככה הפרויקט מושג באופן מהיר יותר. מה שבזהירות רבה אני רוצה להציע, וכאמור, בעצם את הפתח לדיבור שכזה כבר הציע קסוטו בפירושו לספר שמות, הוא לא עשה את החישוב שעשינו, הוא הולך מראש בכיוון אחר קצת, אבל את עצם ההצעה הזו הוא הציע בפירושו, ויצאה מאוד מעניינת אני חושב, שכשבאים לבדוק את ועבדום ועינו אותם 400 שנה, צריך אולי באמת לבדוק כמה כל דור ודור עבד, וכי משנה לאבא שכשהוא עובד קשה, גם בנו לצידו עובד קשה, אדרבה אולי זה רק מציק לו עוד יותר, אבל כל דור תורם שנות עבדות למכסה שהקדוש ברוך הוא גזר על ישראל. הדור של לוי יושב במצרים כך וכך שנים. זה נכון שלצידו כבר יושב גם הדור הבא. אבל גם הדור הבא תורם את השנים שהוא יושב במצרים, גם אם זה לצד הדור הקודם. וכך יש ארבעה דורות, אבל שארבעת הדורות האלו גם יחד בסופו של דבר מובילים למכסה של 400 שנה או 430 שנה, כפי שראינו. הדבר הזה יוכל לבאר גם איך כבר בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא יכול לומר לאברהם, ש-400 שנה ישראל עתידים לגור בארץ לא להם, אבל דור רביעי ישובו הנה. כי 400 שנה זה אומר שכל דור יצטרך לתרום מספר שנים מסוים, נגיד 100 שנה כל דור יצטרך לתרום, כך שביחד זה יצא 400 שנה. אם אמנם כנים דברינו, אז מעבר למה שאפשר לבאר עכשיו את המתח שבין פסוקים השונים שמתארים ישיבה בפועל של כ-200 או 210 שנים, לבין איך שהתורה מכנה את השנים האלו כ-400, מעבר לעצם הפתרון הזה, יש כאן גם משהו ערכי שאולי מתחבא מתחת לפני השטח. הנה הקדוש ברוך הוא, כשהוא בא לבחון את מצבם של ישראל, אז הוא סופר כל דמעה ודמעה. לא משנה בכלל האם הדור המבוגר משועבד במצרים לצידו של הדור הצעיר. גם את דמעותיו של הדור המבוגר, הקדוש ברוך הוא שם בנודו, וגם את הדמעות של הדור הצעיר. גם את הזמן שהאבא עובד קשה למען המצרים, וגם את הזמן שבנו עובד קשה למען המצרים, גם הזמן הזה וגם הזמן הזה נספר. ויש פה מין פנייה שאפשר לראות בה פנייה שיוצרת זמן אנושי, לא זמן אסטרונומי, לא זמן שהשמש קובעת אותו, אלא זמן שהפעילות האנושית מגדירה אותו. וככל שאנשים יותר ויותר עובדים, אז כך הזמן הולך ומתקתק לו. וברגע שפתאום מפסיקים לעבוד, אז הזמן מפסיק להיספר. וכך הקדוש ברוך הוא הולך וסופר עוד זמן ועוד זמן, עוד זמן אנושי ועוד זמן אנושי, זמן עבודה, זמן פעילות של האדם, של עם ישראל, עד שבסופו של דבר מגיעים ל-430 שנה, 400 שנה, 430 שנה, כדברי הפרשה שלנו, שזה הזמן שהגזרה העליונה גזרה שישראל ישבו במצרים או יעבדו למצרים. למעשה, המדרש שהוזכר קודם, שהציע לספור את שנות ישיבת ישראל במצרים פעמיים, גם בגלל הימים וגם בגלל הלילות, למעשה המדרש ההוא כבר טבע את הדרך להסתכלות חדשה על הזמן, לא כזמן אסטרונומי, אלא כזמן אנושי, שאפשר שאותה יממה אובייקטיבית יספר פעמיים, אם הפעילות האנושית בה היא כפולה. שבת שלום לכולם ובשורות טובות.